טוב, אני לא אזכיר את כל השאלות ששאלתם, אבל אני אנסה שנלמד את הסיפור הזה דרך השאלות, בסדר? דרך השאלות שנשאלו אתמול, ננסה להיפגש עם הסיפור הזה מההתחלה, ואני משערת שבתוך הדברים ניפגש עם, עם השאלות גם. טוב, אז הגמרא מספרת על צדיק, על חוני המעגל, שכל ימיו הוא היה מצטער. אתם מכירות עוד תלמיד חכם מהגמרא שכתוב עליו שכל ימיו הוא היה מצטער על משהו? מישהי זוכרת? רבי עקיבא, על מה הוא היה מצטער? שהוא לא יכול לקיים, נכון? את בכל נפשך, כתוב ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, בכל נפשך זה אפילו נוטל את נפשך. אז אף אחד לא יכול לקיים את הציווי הזה אם הוא לא הולך למות, נכון? אי אפשר לקיים את בכל נפשך, אלא אם כן אדם הולך למות. אבל רבי עקיבא כל כך כל כך היה מלא באהבת השם, שזה צייר אותו שהוא לא יכול לקיים את זה. אז את הדברים של רבי עקיבא עוד איכשהו אנחנו מבינות, לא באמת, אבל בשכל אולי. אבל מה זה שכל ימיו, כל ימיו, חוני המעגל מצטער שהוא לא יכול לחלום חלום 70 שנה? למה זה מה שמטריד אותו? למה כל כך חשוב לו לחלום חלום של 70 שנה? ואמרנו, למה דווקא 70 שנה? אולי חלום של 52 שנה? אולי חלום של 34 שנים? למה זה כל כך מטריד אותו? מה יש ב-70 שנה שהוא כל כך טרוד בזה, שזה כל כך מציק לו? שהוא הולך עם זה, הוא הולך עם זה אל מה שהוא עושה ולאן שהוא מגיע, זה מטריד אותו, זה כואב לו. אז אנחנו נשאל את זה ככה, למה החלום של חוני המעגל זה לחלום חלום 70 שנה? לא יודעת. זה השאלה שלנו על המשפט, זה המשפט הראשון בגמרא, והמשפט הראשון נעזר בפסוק שאנחנו אומרות אותו הרבה פעמים מתוך ספר תהילים, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, שזה באמת פסוק שמדבר על ההפרש שבין חורבן בית ראשון לבניין בית שני, שבאמת זה היה 70 שנה. אז קודם כל זה עניין שאנחנו צריכות לברר, מה החלום הזה? למה הוא רוצה לחלום חלום של 70 שנה? ואז מתחיל הסיפור שלנו, בסדר? חוני הולך בדרך, אנחנו לא יודעות לאן הוא הולך, אנחנו לא יודעות מה המטרה של ההליכה הזאת. הוא הולך בדרך, הוא פוגש אדם שנוטע עץ חרוב. אז שאלתם, למה דווקא עץ חרוב? מה יש בחרוב? מה מיוחד בחרוב לפי הסיפור שלנו? חז"ל אומרים שעץ חרוב כדי להוציא פירות, כדי שהוא יוציא פירות צריכות לעבור 70 שנה. אני אומרת שוב, לא בדקתי את זה בוטנית, אבל זה גם לא משנה. זה מה שאומרים חז"ל. מה שמשנה זה מה הסיפור רוצה ללמד אותי. לא אם זה היה בדיוק ככה או אחרת, זה לא משנה. אז הוא פוגש איש שנוטע חרוב. הוא שואל את האיש הזה, כמה שנים ייקח? אתה נוטע עכשיו, נכון? יש לך שתיל קטן. כמה שנים ייקח עד שהשתיל הזה יהיה עץ? ויהיו לו פירות, אומר לו האיש הזה, לוקח לזה 70 שנה. אומר לו, חוני, נראה לך שבעוד 70 שנה אתה תוכל לאכול את הפירות? אומר האיש לו, לא נראה לי. אני אומרת שוב, הוא כנראה היה איש מבוגר. אומר לו, אני, כשבאתי לעולם, מישהו נטע בשבילי פירות, גם אני רוצה לעשות את זה למען מי? למען הדורות הבאים. אני רוצה לשאול פה גם שאלה. מה חוני כל כך מתפלא? תראו, חוני המעגל, אמרתי, עוד נלמד עליו, כשנתחיל לבקש על הגשמים, נלמד עליו בעזרת השם למה קוראים לו חוני המעגל. אבל אתם יודעות למה קוראים לו חוני המעגל, נכון? אתם מכירות את זה מהגן. בגלל שהוא היה מוריד גשמים. הוא לא היה סתם בן אדם, לא היה איזה מישהו. זה אדם הזה איש אחד, מה פתאום? הוא היה עומד ומבקש מריבונו של עולם גשם, והיה יורד גשם. ניסיתם את זה פעם? אל תנסו, אין סיכוי. גם אני לא יכולה לנסות, אני נורא רוצה, אבל למה? כי אנחנו לא חוני המעגל. חוני המעגל זה אדם עליון, זה אדם צדיק, זה אדם מיוחד, זה אדם קרוב לאלוקים. מה הוא מתפלא שמישהו נוטע עץ לדורות הבאים. מה זאת אומרת? כל בן אדם בריא בנפשו, בסדר? בן אדם בריא בנפשו, בן אדם רגיל. בן אדם טוב, רגיל, פשוט. בשביל מה הוא חי? אני יודעת שיש היום אנשים שלא רוצים ללדת ילדים, יש כל מיני שיטות חדשות בעולם, אבל אני מדברת על אנשים נורמליים, רגילים, פשוטים. מה, הם חיים רק בשביל עצמם? אז בסדר, בתקופה של חוני לא היה חסכונות בבנק, בסדר? אבל בן אדם רגיל, מה הוא עושה? הוא נוטע גפנים, הוא בונה בתים, הוא משאיר את זה למי? הוא משאיר את זה לילדים שלו, הוא משאיר את זה לדורות הבאים. למה חוני כל כך מתפלא, אומר לאיש הזה, מה נראה לך שתאכל מהפירות האלה? מה, אז הוא לא יאכל מהפירות האלה, מה הסיפור? מה אתה כל כך מתפעל מזה שמישהו נוטע עץ לא בשביל עצמו? ברור שחוני עשה המון דברים בשביל אחרים, נכון? מי שמוריד גשמים בשביל עם ישראל, הוא מאוד מאוד עסוק באחרים. הוא מאוד מאוד עושה דברים למען אחרים. אז מה הוא כל כך מתרגש שהאיש הזה נוטע חרוב והוא לא יאכל מהפירות האלה? בסדר? השאלה ברורה? אתם איתי מסכימות עם השאלה? זה מוזר, זה מוזר שחוני אומר לו, כלום בריא לך שתחיה 70 שנה ותאכל ממנו, מחפת לו ואוכל ממנו. הוא רוצה לעשות דברים בשביל אחרים, מה הסיפור? אז זאת גם שאלה, שאלה תמוהה. טוב, ואז חוני יושב ואוכל, עוף עם מרק וקוסקוס? לא. אוכל קריך, למה את ברק אותה שאוכל קריך? מה זה מעניין אותנו מה הוא אוכל? שיוכל קריך, שיוכל ופל, שיוכל תפוח, מה משנה? ונופלת עליו שינה והוא נרדם ל-70 שנה. אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע, הוא נעלם, יום אחד הוא נעלם. אף אחד לא יודע איפה הוא נעלם. מבחינת העולם נגמר הסיפור. בטח חיפשו אותו, בטח חיפשו אותו המון, השקיעו, והיו צוותים, ומאוד מאוד כאבו את זה שהוא נעלם. זהו, הוא נגמר. הוא מתעורר אחרי 70 שנה, ומה הוא רואה? הוא רואה את האיש הזה שהוא מלקט מאותו חרוב. את מי באמת הוא רואה? את הנכד שלו. אז למה כתוב שהוא רואה את אותו האיש? הוא נראה בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר, קופי שלו. הנכד הזה דומה לסבא שלו, קופי. הרי חוני לא יודע כמה זמן הוא ישן. לפני שהוא נרדם הוא ראה איש נוטע עץ חרוב, שתיל של עץ חרוב. כשהוא מתעורר הוא רואה את האיש הזה, האיש הזה, אותו אדם. אוכל חרובים, הוא אומר, וואלה, מה קרה פה? אולי היה נס. והעץ הזה, וופ, נכון? סרטים מצוירים, וופ, הכל קורה בשנייה. אולי. אומר לו, אתה הוא שנטעתו, אז הוא אומר, רגע, רגע, בוא נברר מה קרה פה. אתה נתת את העץ? אומר לה איש, לא, זה סבא שלי נתן. אני אומר, חוני, לא, ישנתי 70 שנה. הוא הגשים את החלום. נכון, עכשיו, אם הוא הגשים את החלום, אז הסיפור היה צריך להיגמר פה, נכון? בסדר, הוא רצה לחלום חלום של 70 שנה. הוא הגשים את החלום, זהו, הכל בסדר, הכל טוב. אבל הסיפור לא נגמר. קודם כל אומרים לנו חז"ל, ראה אתונו שהמליטה רמחים רמחים. מאיפה היא באה בכלל האתון הזאת? מי ידע עליה? נכון, כשהתחיל הסיפור, אף אחד לא אמר לנו אם חוני רחב על חמור, אם הוא בא ברכבת, אם הוא הלך ברגל, כלום. זה לא חשוב. עכשיו כשהוא מתעורר, זה חשוב שנדע שבעצם הוא יצא לדרך הזאת עם איזה אתון, וכל ה-70 שנה האלה, האתון הזאת, אולי נעשה לנס, אני לא יודעת איך צומח דשא, במקום שהוא כולו חסום, אולי היה פתח שיהיה פוטוסינתזת עם השמש, אני לא יודעת. והוא רואה שהאתון הזאת נולדו לה עוד ולדות ועוד ולדות, מיליון ולדות היו שם. טוב, למה הגמרא כותבת את זה? לא יודע. ואז הוא הולך הביתה. עכשיו הסיפור מתחיל להיות עצוב. כלומר, כבר שמחנו, מה שמחנו? שמחנו שחוני הגשים את החלום, נכון? בטח יש בזה משהו. אבל עכשיו הכל מתחיל להתכווץ. הוא הולך לבית שלו, קודם כל הבן שלו כבר נפטר. כן, עברו 70 שנה. הוא היה מבוגר, יכול להיות שגם הבן שלו היה מבוגר. מי נמצא שם? הנכד שלו. הנכד שלו לא מכיר אותו. בטוח סיפרו לנכד שלו מלא סיפורים על חוני המעגל, בטוח. אבל לא היו אז תמונות. אפשר היה לשלוח בוואטסאפ, נכון? המדריכות ביקשו לכם לשלוח תמונות בוואטסאפ? מעניין מי שלך ומי לא שלך. אל תגידו שהם לא אמרו לכם את זה. אמרו. אז לא היו תמונות. הוא מגיע לבית שלו, אף אחד לא יודע שהוא חוני, אף אחד לא יודע. אז כבר מתחיל להתכווץ לנו, כבר יש לנו הרגשה לא טובה, נכון? כי חוני, העולם הפסיד אותו במשך 70 שנה. אתם זוכרות מסוף הסיפור, כתוב בסוף הסיפור, שכשחוני היה נכנס לבית המדרש, כל שמועה שחכמים לא הבינו, תיק, הכל היה מתיישר, הכל היה מסתדר. 70 שנה הפסדנו אותו, 70 שנה הוא לא היה בבית המדרש, ועד שהוא כבר חוזר, אז מה? אין בן אדם אחד שמוכן לקבל אותו, אין. הולך מהבית לבית המדרש, אפילו שהם אומרים, וואו, קרה היום משהו בבית המדרש. נכונה שמועה זו, נכונה? מה כתוב פה? ברורה לנו שמועה זו עכשיו? תביימי חוני המעגל, וואו. אז אומר להם, אני חוני. לא מתכוון. ואז הוא מת. אז הסוף של הסיפור הוא מאוד כואב. הוא מייאש. וגם הוא מציב שאלה מאוד מאוד גדולה. אז בשביל מה כל זה היה? מה יצא לך מזה שחלמת חלום 70 שנה? גם הפסדנו אותך ב-70 שנה האלה שיכולנו להרוויח אותך, וגם זה היה פחות, לא משנה, נניח שהוא היה חי עוד 20 שנה. היינו מרוויחים את חוני המעגל בבית המדרש. וגם עכשיו חזרת לעולם, ומה? אין לך מקום בעולם, זהו, זה כבר לא עולם בשבילך. אין לך מה לעשות פה, זהו, הדבר היחיד שחוני רוצה זה למות. אתם מבינות שמה שחוני מבקש מריבונו של עולם הוא עושה, ביקש רחמים, באמת, זה מה שהוא רוצה. כבר לא רוצה להיות בעולם. אז מה יצא מהחלום? אז מה יצא מכל הסיפור? בשביל מה חז"ל כותבים לנו את זה בגמרא? מה חז"ל רוצים ללמד אותנו כשהם מספרים את הסיפור הזה? מה? טוב, אז בואו ננסה לברר. אולי באמת נתחיל בעץ החרוב. מכירות עץ חרוב? אכלתם פעם חרוב? כבר לא כל כך במודה, ידעו. היום יש במודה דברים אחרים. מה זה חרוב? חרוב זה פרי שהוא יבש כזה, מכירות? הוא כזה יבש, הוא מתוק, אבל אי אפשר לאכול אותו כמו שאנחנו אוכלות כל פרי אחר, תפוח, תאנה, גפן. כל הפירות האחרים יש להם הרבה בשר וזה רך, נכון? חרוב הוא מאוד קשה. אז מחרסנים אותו כזה. זה לא אוכל שהוא מזין, נכון? אדם שרוצה לקחת פרי שהוא מזין, הוא ייקח תמר, נכון? הוא ייקח תאנה, הוא ייקח גפן, הוא יודע שאם הוא יאכל, יש בזה הרבה סוכר, אבל יש בזה גם הרבה פרי. אם יש לו רק פירות והוא צריך להזין את עצמו, הוא ייקח פירות כאלה שיש מה לאכול מהפרי, וגם אתה מסוגל לאכול כמות, בחרוב זה לא כל כך מסתדר, כן אפשר לקחת ביסים קטנים, אבל זה לא ממצא. באמת כתוב בחז"ל שחרוב זה לא משהו. אני לא רוצה להגיד בדיוק את הלשון של חז"ל, אני לא רוצה להעליב את החרוב. וגם הרמב"ם פוסק שחרובים הם רעים לעולם, שלא כל כך כדאי לאכול חרובים. אבל בכל זאת חרובים צומחים בארץ ישראל, זה אחד מהעצים שצומחים דווקא על האדמה הזאת. אז מה אפשר לעשות עם פרי שהוא קשה, שקל לחרסם אותו, אבל אי אפשר להיות ניזונים ממנו ממש, והוא מתוק. מה אפשר לעשות איתו? מה אתם אומרות?
ללמד.
לא שומעת?
ללמד.
לא שומעת.
ללמד.
אבל מה לעשות איתו לפני שמלמדים, בתור פרי, מה? לא שומעת. ממתק! שמעתם על ממתקים? ממתקים הם מתוקים, חרוב ומתוק, מתוק. ממתקים מחרסמים, אני מקווה שמחרסמים אותם ולא גומרים חבילת שוקולד שלמה. יש הנוהגים לגמור חבילה שלמה, אני לא יודע. וזה לא מזין אותך באמת. בסדר, אולי ברגעים הראשונים אתה אוכל ככה סוכר, אתה מרגיש איזה אנרגיה, אבל בסוף זה לא ארוחה, נכון? כשרוצים לאכול ארוחה, אז אוכלים לחם. אוכלים משהו קצת יותר רציני. אז החרובים של פעם זה כמו הממתקים של היום, החטיפים של היום, נכון? גם את החטיפים של היום מחרסמים. זה משהו כזה שהוא לא בשביל ארוחה, אבל הוא כשמתחשק. מי בדרך כלל, יש היוצאים מן הכלל, מי בדרך כלל קונה שוקולד בדרך כלל? מה? רגע, ילדים איזה ילדים? ילדים לא אמורים לקנות לבד. מי קונה לילדים שוקולד? סבתא! שמעתם? אתם תראות את סבתא? גם אני סבתא. לא נעים להגיד שאת כל הילדים שלי גידלתי על אוכל בריא, ואל תשאלו מה אני מביאה לנכדים שלי, לא נגלה. כי זה לא חינוכי בכלל, לא יודע איך זה קורה. שלילדים אתה נותן אוכל בריא ולנכדים אתה נותן שוקולד, אבל לא משנה. למה סבתא מביאה שוקולד לנכדים שלה? בשביל מה היא מביאה להם שוקולד? היא יודעת שאחר כך ההורים שלהם יצטרכו לשלם על רופא שיניים? זה לא בדיוק. למה היא מביאה להם שוקולד? למה? זה עושה להם טוב, ואז כשהיא רואה את הפעפוצים האלה פותחים, קוראים את ה... אוכלים את השוקולד, הכל נמרח והכל לא משנה, והיא מרגישה שמחה, והיא מרגישה את הטעם שלה, היא לא אוכלה מהשוקולד. היא רואה את הנכדים האלה קיקים את השוקולד, היא מרגישה מתיקות, היא מרגישה שמחה, היא כל כך מאושרת. למה אבא ואמא פחות קונים שוקולד? תלוי, מי זה אבא, מי זה אמא, לא משנה. אבל למה פחות? כי הם יצטרכו לשלם לרופא שיניים אחר. אז מה קורה עם החרוב שלנו? בואו ננסה להסביר מה, במה החרוב שונה מכל שאר הדברים. חוני המעגל בוודאי חושב שצריך להשקיע בדורות הבאים. אין מצב. חוני המעגל בוודאי חושב על אחרים. ברור, זה חוני המעגל. אבל במה היו משקיעים בשנים של חוני המעגל? איזה תוכניות חיסכון היו? אולי שדות של חיטה, אולי מטעים של גפנים, אולי תאנים, אולי תמרים, כן, תלוי גם איפה גרת, ומה התאים לכל מקום. אבל בטח שלא מה? בטח שלא חרובים. חרובים זה לא השקעה רצינית לדורות. זה כמו סבתא שתבוא עם איזה 7 קילו שוקולד ותגיד לנכדים שלה, הנה, זה תוכנית החיסכון שלכם. זה לא. זה נורא כיף שהיא מביאה שוקולד, אבל היא יודעת להביא, בשביל הרגע, בשביל הרגע. חוני שומע, פוגש איש שרוצה להשקיע בדורות הבאים. מתי יגיעו, מתי יופיעו הדורות הבאים? בעוד כמה זמן? 70 שנה. זה מאוד קל, ואני אומרת שוב, זה טבעי, זה בריא, זה נורמלי, שהורים משקיעים בילדים שלהם, בסדר, הם עושים להם תוכניות חיסכון. חושבת שכבר אין את זה כל כך בעולם, אבל נניח. מה יהיה מהתוכנית חיסכון הזאת? הם יודעים שכשהם יגדלו הם יוכלו לקנות דירה, הם יוכלו להשקיע בזה ושיהיה להם עוד כסף. לא בטוח שהם יראו את זה, אולי כן, אולי לא, אבל הם יודעים שזה משהו משמעותי. סבתא זה משהו אחר. סבתא, יש פער גדול מאוד בין סבתא לנכד, נכון? אמא שלי שתהיה בריאה היא כבר יותר מבת 80. והנינות שלה הקטנטנות, יש לה גם נינים, אבל הנינות הקטנטנות, שהן עוד יותר קטנות, הן יושבות איתה, והיא מספרת להם סיפור, ואני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, יש יותר מ-80 שנה בין הסבתא הזאת לילדות הקטנות האלה, זה נינות, זה לא נכדות, בסדר? ביניהם לבין הנכדים יש פחות שנים. וזה מדהים. זה מדהים שילדה קטנה בת שנתיים מסתכלת על סבתא בת 80 לפעמים, ילד קטן מסתכל על זקן בן 80 וזה מפחיד אותו, זה מרתיע אותו. הוא מרגיש פער בלב שלו, בלי הסברים. אבל לפעמים יש פלא כזה שיש חיבור בין 80 שנה. מה אומר האיש הנוטע לחוני המעגל? אני נוטע ממתק. אני נוטע ממתק לאיזה נכד שאני בכלל לא אראה אותו. כשהנכד הזה יהיה ויקטוף מהחרובים, אני כבר בכלל לא אהיה בעולם הזה. אני מסוגל לחלום חלום של 70 שנה. לא סבא שמביא עכשיו שוקולד לנכד, והוא רואה איך שהנכד נהנה מזה. הוא מסוגל לחלום חלום, מסוגל לחלום על נכד שהוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע איך יקראו לו, הוא לא יודע איך הוא יתנהג, הוא לא יודע מי הוא יהיה, ומסוגל לחלום את החלום הזה, לדמיין את הנכד הזה שהוא עוד לא קיים. ולהשקיע בשבילו, לשתול בשבילו שתיל של עץ חרוב. כשחוני פוגש את האיש הזה, זה נותן לו כוח. זה נותן לו כוח שגם הוא יוכל לחלום חלום של 70 שנה. מה זה חלום של 70 שנה? אז אמרנו שהגמרא פותחת בפסוק, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה זה היינו כחולמים? מה זה החלום הזה? אז לרגע, 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 נעזוב את האיש הנוטע, ונעזוב את חוני, וננסה להבין את הפסוק הזה, הספציפי הזה. הפסוק הזה, זה פסוק של האנשים שחוו את חורבן בית המקדש הראשון. אנחנו עוד נדבר בעזרת השם הרבה על בית המקדש, מה היה בבית המקדש, ומה אנחנו מייחלים שישוב להיבנות. אני אומרת קצת, מעט, מעט, מעט ממה שצריך להגיד על בית המקדש. כשבית המקדש היה קיים בית ראשון, אז היה לנו נביאים שהסתובבו ברחובות. נביאים שיכולת לשאול אותם, נכון? יכולת לשאול אותם מה נכון לעשות עכשיו. האם זה נכון ללכת למדרשת שירת חברון? אולי לא. תלכי לנביא. הנביא יגיד לך אם זה המדרשה שלך או לא. שווה, לא? שווה או לא שווה? שאלו, הנביאים הסתובבו ברחובות, זה לא... כתוב שהיו לנו נביאים כפליים כיוצא מצרים, בערך 5 מיליון נביאים לכל אורך תקופת התנ"ך. והייתה לנו שכינה, אני לא הייתה אסביר לכם מה זה שכינה. והייתה שכינה שורה בבית המקדש. והיה לנו אורים ותומים שהאותיות העירו לנו, נתנו לנו תשובות. והייתה אש שיורדת מן השמיים. אדם הביא קורבן, והוא ידע שהקורבן שלו התקבל כי האש ירדה מן השמיים. והיה רוח הקודש. כשבית המקדש היה בנוי, הכל היה אחרת. ואז הגיע נבוכדנצר. והחריב את בית המקדש. עם ישראל לא האמין שיבוא בן אדם בשר ודם ויחריב את בית השם. זה לא יכול להיות. זה יכול להיות שהוא ילחם בנו, זה יכול להיות שהוא ינצח אותנו, זה יכול להיות שהוא יגלה אותנו, אבל ייגע בבית המקדש? איך אפשר לגעת בבית השם? איך אפשר להחריב את בית השם? אז שוב, אני לא יודעת להסביר באמת, כי לא זכיתי לחיות כשבית המקדש היה קיים. אבל כשבית המקדש חרב, אז הכל נגמר. אז החיים כבר לא היו חיים. אז היה רק ייאוש גדול, 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 גדול. היה חושך, חושך שכיסה את הארץ. וכשעם ישראל אמר שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, הם אמרו, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שבית המקדש ייבנה מחדש. זה לא יכול להיות. ירמיהו אמר להם, ירמיהו אמר להם שאחרי 70 שנה, נבנה מחדש את בית המקדש. הם אמרו, אין מצב, היינו כחולמים. מה הכוונה היינו כחולמים? היינו כחולמים, הכוונה כאילו, אין, זה לא יכול להיות שזה. כאילו, היינו כחולמים, זה חלום, כן, שאי אפשר להאמין שהוא יהיה. כי כל כך הרגשנו את החושך, הרגשנו שאנחנו מתים. גם מי שהיה חי, הרגיש שהוא מת, מה שווה עכשיו? אין טעם לפירות, אין צבע לשמיים, אין כלום. כלום, הכל גמור, הכל נגמר. כשעם ישראל אומר, היינו כחולמים, הם אומרים, אנחנו לא מאמינים. לא יכול להיות שזה יהיה, לא יכול, אין מצב. זה יותר מדי גדול, זה יותר מדי מופלא, זה יותר מדי מיוחד מכדי שזה יהיה. ואז אחרי 70 שנה, מה קרה? חזרנו בחזרה ובנינו את בית שני. חוני המעגל רוצה לחלום חלום של 70 שנה. חוני המעגל רוצה לחלום חלום שאפילו מהחשיכות הכי קשות, מהאיסורים הכי כבדים, מהמורכבויות הכי הכי נוראיות, אנחנו נאמין שאנחנו נצליח לצאת ושבסוף הטוב ינצח. חלום של 70 שנה זה חלום שמאמין שאפשר לשנות. זה חלום שמאמין שבסוף, גם אם יהיה הכי חשוך בעולם, בסוף יהיה אור. זה קצת לא נעים לי להגיד, אבל כששמעתי על מה, על הדבר הזוועתי והנוראי שהיה באילת, באמת חשבתי שזהו, שנהיה חושך בעולם. אמרתי, איך זה יכול להיות? קראנו על זה בסדום, קראנו על זה בפילגש בגבעה, איך זה יכול להיות שזה, כאילו, איך הגענו לשם? אז אני צריכה לשמוע, אני צריכה להקשיב לחונה. שאנחנו צריכים להתרומם ולחלום. אפילו שחושך. חוני אומר, אני רוצה לחלום חלום מטורף, לא סתם חלום. לא חלום קטן, חלומות קטנים יש. אני רוצה לחלום חלום שהכל, שנתקן עולם במלכות שדי. אני רוצה לחלום חלום שמה שבסוף יהיה בעולם זה שהכל יהיה טוב, הכל, הכל, הכל יהיה טוב. אני לא רוצה חלום פחות מזה. 70 שנה זה ביטוי לזה, 70 שנה זה היינו כחולמים. לא מאמינים, לא מאמינים איך זה קרה. וחוני חולם, חוני חולם חלום של 70 שנה. אבל מה קורה כשהוא חוזר לעולם הזה? נראה ששום דבר לא יצא מזה. מה יצא מזה שהוא חלם חלום 70 שנה? אף אחד לא מכיר אותו, הוא לא יכול להביא את ברכתו. כל מה שהיה, כל האור הגדול שהיה כשהוא היה ממילא עבד, ועוד שנייה הוא ילך לאיבוד שוב כי חוני מת. אז מה יצא לך מהחלום? בסדר, חלמת? חלום של היינו כחולמים, חלמת את החלום הכי מופלא, אבל לא נשאר לך מקום בעולם. אז מה יצא מהחלום? אומר חוני, אני יודע, אני יודע שאחרי 70 שנה, רוב הסיכויים שאף אחד לא ידע מי אני. אני יודע שאחרי 70 שנה, אני אחזור הביתה ולא יכירו אותי אולי. אני אחזור לבית המדרש ולא יכירו אותי אולי, אולי. אבל אני חייב להשאיר לעם ישראל שיעור, שיעור מאוד 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 חשוב ומשמעותי. חוני המעגל חי לא שנים רבות לפני חורבן בית שני, והוא רוצה להשאיר לעם ישראל, הוא רוצה להשאיר לעם ישראל משימה. הוא יודע שהגלות השנייה תהיה הרבה יותר ארוכה מהגלות הראשונה, פי כמה וכמה וכמה. מה זה 70 שנה? באמת מה זה 70 שנה? כתוב בספר עזרא שזקנים שזכרו את בית ראשון היו איתנו כשבנו את המזבח של בית שני. 70 שנה היו כאלה שהיו ילדים קטנים וראו את בית ראשון וזכו לראות שמתחילים לבנות את בית שני, אבל 2000 שנה. 2000 שנה בכלל אי אפשר להסביר מה זה. מרוב שזה הזוי. 2000 שנה זה דורות על גבי דורות על גבי דורות שהם אומרים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואין להם מושג מה זה ציון, אין להם מושג מה זה ירושלים, אין להם מושג מה זה כלום, כלום, כלום. הכל רק ממה שסבא סיפר לנכד, ונכד סיפר אחר כך לנכד שלו, לא רק כל כך מרוחק, כל כך כל כך מרוחק, אי אפשר להסביר את זה בכלל. וחוני אומר, אני חייב להשאיר לעם ישראל צעידה לדרך. צעידה לדרך זה לבקש מהם שלא יפסיקו לחלום. שחייבים את החלום, שבלי החלום לא יישאר מאיתנו כלום. חלום של אמונה גדולה, גדולה, גדולה. חלום שהוא לא מתחשב בשום, שום, שום צמצום של העולם הזה, כלום. לא מוכן להיות מצומצם בצמצומים של העולם הזה. והוא יודע חוני שהוא ישלם מחירים מאוד כבדים בחיים האישיים שלו. והוא מוכן לוותר. הוא מוכן לוותר על החיים הפרטיים שלו בשביל להעביר לנו את השיעור לנו ולכל אלה שקדמו לנו ולכל אלה שיבואו אחרינו. הוא מבקש מאיתנו, מבקש ממך, אל תפסיקי לחלום. תחזרי הביתה, בעזרת השם אחרי שבועיים, בעזרת השם. ויהיו חברות שיגידו לך, מדרשיסטית, נכון יהיו כמה שיגידו לך. בלעג, לא בערך. יהיו גם כאלה שיעריכו אותך. ויהיו כאלה שלאורך השנה יגידו לך, תרגי, תהי ריאלית. זה נורא נחמד שנת מדרשה, אבל תחזרי לעולם, את צריכה להיות ככה וככה וככה. בסדר, את רואה, זה נחמד, אבל תרגי. ועוד כל מיני דברים. וחוני אומר, אסור, אסור להפסיק לחלום. אסור לתת לעולם הקטן, המקובץ, המצומצם, להחליש אותנו. זה מחליש, זה קשה, אמרתי לכם. לי היה מאוד קשה בשבוע שעבר, באמת. וזה קורה, זה קורה מדי פעם, שפתאום מרגישים שהכל, כל שנייה טוב ובואו. נכון, אני אומר, אל תרגישו את זה, אל תיתנו, אל תיתנו לחושך לחסות את הארץ, אל תיתנו. כי החלום זה מה שבסוף יחזיק. החלום זה מה שבסוף ייתן לנו את הכוח להופיע את מה שאנחנו מאמינים בו. וזה מה שכתוב במקור השני, באורות הקודש. כן.
לא כל כך הבנתי מה חלום חלם לפני שהוא
יוצא.
כאילו, יש את החלום שהוא...
הוא רצה להצליח להיות אדם שחולם חלום של 70 שנה. חלום של 70 שנה זה להצליח לראות את הדברים מעבר למה שקורה במציאות. אתה נפגש במציאות עם דברים, וזה קשה. וזה מפיל אותך. וזה אומר לך, טוב, תרגע. למה זה קטר, ננוב, מצומצם? אי אפשר להצליח ממנו. גם החלומות שלנו, נכון? את רוצה להיות יותר צדיקה. את רוצה להיות יותר טובה. את מגיעה לאיזשהו מקום, ופתאום לא את. פתאום אנחנו נופלים לתוך איזה בור עמוק, מה זה שווה שאני רוצה להיות צדיקה? הרי עוד פעם נפלתי. נכון, אני אומר, אל תבטרי, אל תבטרי. חלום של 70 שנה שהוא זה ביטוי.
כן,
בסוף
הוא סתם נרדם. כאילו לא...
לא, הוא חלם את זה.
לא נקרא
לנו
שהוא חלם
את זה. זה מה שהוא רוצה. כתוב, וכי יש אדם ישן 70 שנה בחלום. לא סתם ישן, ישן בחלום, החלום הזה של 70 שנה. בסדר? תכף אנחנו נברר את זה. למה כתוב שהוא אכל כריך? ולמה האתון שלו הייתה שם? ומה זה המפגש הזה עם הנוטח? אז מה כתוב באורות הקודש על החלומות? החלומות הגדולים, יסוד העולם הם. אומר הרב, מה מחזיק את העולם? נכון? כשהולכים לבנות בניין גבוה, אז חופרים בור עמוק, ובתוך הבור הזה בונים יסודות, עמודים מאוד 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 חזקים. אם לא יבנו את היסודות, כל הבניין יתמוטט, לא משנה מה יכניסו לבניין, פלדה ובטון ומתכות, זה לא משנה. אומר הרב, את רוצה לדעת מה מחזיק את העולם? מה היסודות של העולם? זה החלומות הגדולים. אם חשבת שמה שמחזיק את העולם זה הפוליטיקאים והמיליונרים והמנכ"לים, לא, זה לא מה שמחזיק את העולם. החלומות הגדולים הם מחזיקים את העולם. הרב יסביר. המדרגות שונות, יש חלומות בכל מיני מדרגות. חולמים הם הנביאים בחלום הדבר בו. חולמים הם המשוררים בהקיץ. חולמים בעלי המחשבה הגדולה לתיקון העולם. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. אני רק אגלה לכם שהרב מאוד מאוד חלם על הגאולה וחי את הגאולה, והוא נפטר בין שתי מלחמות העולם. הוא לא זכה לראות את עם ישראל שב לארצו בכמויות. הוא לא ידע את השואה הקשה שעברה עלינו, ושם הוא חולם על הגאולה. חי את הגאולה, יודע שחייבים את החלום הזה. הגסות, אומר הרב, של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצידם החומרי, נוטלת את אור החלום מן העולם, את זוהר ההרחבה שלו, את עלייתו העליונה מהמציאות הקודרת. מה עושים החיים הקטנים, השפלים הרדודים של המציאות? הם מקטינים את החלום. הם עסוקים בפרקטיקה של החיים, הם עסוקים בפועל של החיים, הם לא מאמינים, החיים הקטנים, השפלים, הרדודים, הם לא מאמינים שאפשר לחלום חלומות גדולים. אז הם הופכים את החלומות לדברים עלובים, קטנים, כהים כאלה. עד שהעולם מפרפר במחאובים מתוך הקיצותיה הארסיות של המציאות חסרת זוהר החלום. כל מי שיגיד לך שעזבי שנת מדרשה זה נחמד, אבל זה לא רצינית יותר רגיל. תישארי מי שאת, אל תחשבי שיום אחד תקומי בבוקר ותהי צדיקה. כל אלה זה מבט קטן, מקובץ, מצומצם על החיים. שלא מאמין שיש בתוכך נשמה, ושהנשמה הזאת אין לה גבול ואין לה מידה, ומתגעגעת לאלוקים, והיא רוצה את אלוקים, והיא חלק מאלוקים. ואלוקים רק מחכה לה, מחכה לחיים הגדולים, שאת תחיי, כן, את. אומר הרב, המציאות מנסה לעקוץ, להעליב, להסתכל בעין רעה על כל מיני חלומות גדולים. אומר הרב, רק המכאובים הם ייסורי אהבה, הם ימרקו את העולם. יבררו לו כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה, בעת אשר רק החלום החופשי המורד במציאות וגבוליה, הוא באמת, האמת היותר הווייתית של המציאות. מה יותר חזק? החלום, לא רואים את החלום, אי אפשר למשש אותו, אי אפשר לשמוע אותו, אי אפשר לראות אותו, אז מה שלא רואים במציאות ולא שומעים ולא ממששים, יש כאלה שחושבים שהוא לא קיים. אבל בעולם הזה יש דברים שהחושים לא מצליחים להכיר בהם, הם יותר חזקים מהכל. וזה מה שחוני מבקש להגיד לך, אל תפסיקי לחלום. אל תתני לעולם להקטין אותך ולכווץ אותך. את יודעת, את צריכה שתהיה לך פרנסה, את צריכה שיהיה לך בית, את צריכה שיהיה לך רכב, את צריכה שיהיה לך מקום, את צריכה... אז מה את מבזבזת את החיים על שנת מדרשה? מה יוצא מהשנה הזאת? כלום, נכון? תעודה לא תקבלו. מדליה בטח שלא. מאוד מקבלים תואר, גם לא תקבלו. ציון, גם לא תקבלו. מה זה שווה שנה בלי ציונים, בלי תואר, בלי מדליה, בלי... נכון, בסוף תואר, משם מקבלים בלי כובע, גם כובע לא תקבלו. ככה העולם מודד את הדברים. אם אין לך ציון, אז מה את שווה? כלום. אין. במדרשה הזאת אין שום דבר. רק את וריבונו של עולם זה. רק החלומות שלך וריבונו של עולם, אף אחד לא עוקב אחרייך ולא מסתכל ולא יודע, זה גם לא עניינה. עניינו של אף אחד, זה רק את ואלוקים. וחוני אומר לך, אל תפסיקי לחלום, זה היסוד של העולם. זה איך החיים שלך יראו אחרי השנה הזאת. אם תעיזי לחיות חיים גדולים, אם תעיזי לחיות חיים מהירים, אם תעיזי ללכת נגד הזרם ולא רק להקשיב לחושים. החושים שלנו מאוד חשובים, שלא תחשבו. אם אדם לא רואה, אז הוא יכול ליפול. ואם אדם לא שומע, הוא יכול להינזף. ואם אדם לא ממשש, הוא יכול לטעות, נכון. אנחנו חייבים את החושים. אבל יש משהו יותר חכם, מה שהנשמה מבקשת. ואת זה אסור, אסור, אסור שנחסה בקליפות ובמחיצות ובמסכים, שהעולם מנסה לעשות את זה בעצמו. אומר הרב, אז שב חזון החלום והיה למחזה ברור. מתי זה אז? כשיהיה לעולם כואב. אתם יודעות שכבר יש חלקים בעולם שהם איבדו את החפץ להשיג משהו. זאת אומרת שבאירופה כמעט לא יולדים ילדים. זו יבשת שהולכת ומתייבשת. כן, היא מתמלאת במוסלמים, כן, מוסלמים עוד לא ברור ללדת ילדים. אבל האירופאים אין להם כוח. אתם יודעות שללדת ילדים זה, קודם כל זה יקר, נכון? צריך לתת לילד הזה אוכל, צריך להלביש אותו, זה יקר. אתה צריך לקחת מהכסף שלך ולהלביש אחרים. אבל ילד גם, אתם יודעת, הוא לפעמים לא מקשיב לך, שמעתם על זה פעם? לפעמים הילדים לא מקשיבים להורים? ולפעמים הוא מתחצף, לפעמים הוא מרגיז אותך, לפעמים אתה צריך ללכת איתו לקופת חולים, שמעתם על זה פעם? שצריך לקחת ילד לקופת חולים? ולפעמים אתה צריך להכין איתו שיעורי בית, ולפעמים אתה צריך לשמור עליו, ובמקום לצאת בערב אתה צריך להישאר איתו, ועוד כל מיני דברים שמפרים לך בחיים. אז החליטו באירופה שעדיף לא ללדת ילדים, יש שם המון זקנים, כי תוחלת החיים הולכת ועולה, וכמעט אין שם ילדים. מי שיולדת ילד באירופה יש לה חופשת לידה, כמה זמן? שנתיים. כן, כי כמעט לא... מי מבקש? אין כמעט חופשת לידה, אל תדאגו, הכל בסדר. זה לא פוגע בכלכלה של אירופה. מה זה? אין לי מושג. אומר הרב, המכאובים האלה, בסוף זה יהיה כואב, כואב, כואב. והמכאובים שהאנושות תחווה, המכאובים האלה יחזירו אותה לאן? בסוף, זה דרך ארוכה, ארוכה. בינתיים האנושות מנסה דברים שונים ומשונים, אני לא רוצה לדבר. צריך ללמד זכות בחודש שלו, אפילו על האנושות. אבל בסוף, מתוך הכאבים, מתוך האיסורים, האנושות תבין שהיא חייבת גם לחלום. שהיא לא יכולה רק להתעסק בכמה בתים קנינו, כמה רכבים יש לנו, כמה חופשות נסענו לחוץ לארץ, ובכמה בתי קפה היינו. בסדר, הכל נחמד, אין לי בעיה. אבל כשזה נשאר רק זה, אז כבר לא נשאר כלום, אז הכל כואב, הכל יפיש. וכשהמכאובים האלה באמת יכאיבו חזק, אז האנושות תבין שהיא צריכה לחזור לאן? לחלום. לחלום הפנימי העמוק, שהוא קיים בקרבה, הוא רק כיסו אותו, כיסו אותו בכל מיני אבלים. ואז שב חזון החלום, והיה למחזה ברור, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אז אני חוזרת לחוני. חוני אוכל קריך. חוני אוכל קריך זה לעומת האיש הזה, נכון? מי זה האיש הזה? האיש הזה עסוק לא בלחם, האיש הזה עסוק בשוקולד. החלום שלו הוא חולם אפילו על שוקולד, זה לא על שוקולד, זה על הנכד שלו, כי אני לא יודע. שפעם יהיה לו נכד שהוא ירצה לשמח אותו, אפילו בזה הוא משקיע. אפילו זה חשוב לו. רואים שאני... חכה שיפרקו את הקפסולות, ואז הם מזגנים לי. תודה רבה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הכריך הזה הוא מול השוקולד, הוא בהשוואה לשוקולד, וכדי שנבין למה חוני מתפעל, מתפעל מאיש שנוטע חרוב. הוא לא זורע זרעים של חיטה, והוא לא נוטע גפנים, והוא לא נוטע שתיל של תאנה, הוא נוטע חרוב. אז האיש הזה, האיש הזה הוא סמל. סמל לאנשים בעולם הזה שמוכנים, מה? שמוכנים לחלום. אמנם זה חלום בגבול מסוים, אבל זה גבול שיוצא מהחיים שלו. הוא לא ירוויח שום דבר ממה? מהחלום הזה. הוא חולם את החלום הזה למען מי? למען אחרים. אז זה משל לסוג של אנשים שקיים בעולם, שמוכן לחלום חלומות גם בשביל אחרים. זה נותן לחוני כוח. זה נותן לחוני תקווה שגם הוא יצליח לחלום חלום הרבה יותר גדול, הרבה יותר עליון, אבל הוא יצליח. ויש גם את האתון של חוני, שמה היא עשתה כל התקופה הזאת של ה-70 שנה? אכלה עשב וילדה ולדות, ואכלה עשב וילדה ולדות, ואכלה עשב וילדה ולדות. יש אנשים כאלה שכל החיים שלהם רק אוכלים עשב. העשב הזה יש טעמים אחרים וצורות אחרות, אבל הם לא עסוקים בשום דבר חוץ מזה. זה האתון. זה שוב, זה משל. זה משל לסוג של אנשים שעסוקים רק בעצמם. וחוני, חוני הוא משל לחלומות הגדולים. לחלומות הגדולים שאנחנו רוצים שיהיה לנו כוח לחלום. כל אחת. עם החלומות הגדולים שלה. שתאמיני, כן, תאמיני שאת יכולה להיות צדיקה. תאמיני. אל תפחדי להאמין בזה, תאמיני שאת יכולה להיות טובה יותר ומתוקה יותר ומשקיעה יותר ועושה יותר, תאמיני. אל תתני למה? לגסות של החיים החברותיים להפיל אותך, לכבץ אותך, לייאש אותך. אני רוצה שנראה את שני המקורות הנוספים, ופה הרב מדבר אל כל אחת אל עצמה. כן? זה כל אחת תקרא את זה על פי השם שלה. כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו. על פי שורש נשמתו. ובעולם זה הכולל עולמים אין ספורות, ימצא את אוצר חייו, אומר הרב, יש לך שם, השם הזה הוא השם שלך. ויש לך בית שריבונו של עולם החליט שתיוולדי דווקא בבית הזה. ויש לך כוחות וכישרונות ונטיות שהם ברכה שדווקא את התברכת בה. אומר הרב, את צריכה להופיע בעולם הזה את מי שאת. ותדעי שבתוכך, בתוכך יש עולמות אין ספור. אל תרצה להיות מישהי אחרת. בתוך מי שאת זה עולמות בלי סוף. את רק מה צריכה לעשות? להסתכל פנימה. לברר, לשאול, להכיר את עצמך. אל יבלבלו תכנים שוטפים אל תוכו מעולמות זרים שאינו קולטם כהוגן, שאינו מוכשר להקדם יפה בצרור החיים שלו. אל תנסי להיות מישהי אחרת. זה לא שלך. זה מיותר, זה להשקיע אנרגיות במה? במה שזה לא שלך, עזבי. יש המון 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 עולמות מסביב, ויש המון המון חברות מסביב. תהי מי שאת. אל תנסי להיות חברה אחרת, אל תנסי להיות מישהי אחרת. תנסי להתבונן עמוק עמוק, ולחפש את עצמך רק בפנים. אלה העולמות ימצאו תיקונם במקומם, אצל המסוגלים לבניינם ושכלולם. אבל הוא זה את. אבל את צריכה לרכז את חייך בעולמותייך את, בעולמות הפנימיים שלך, שהם לא מלאים כל ומקיפים את כל. חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם. לפעמים ככה אנחנו מרגישות, אם הייתי מקבלת את הכישרון הזה, הייתי מצליחה להיות כזו. ואם לא היה לי את החיסרון הזה, אז הייתי מצליחה להיות כזאת. אבל למה אני דווקא ככה? זה תוכנית אלוקית מדויקת מי שאת. זה תוכנית אלוקית מדויקת מה שאת קיבלת במתנה. אל תוותרי על זה. ואל תחפשי דברים אצל אחרות. אל תחפשי. זה שלהם וזה שלך. איך אדם באמת ידע מה ריבונו של עולם מבקש ממנו? זה המקור האחרון. אומר הרב, כל התורות, התפילות והמעשים הטובים כולם באים הם לגלות את האמת הפנימית השרויה בנשמתו של אדם, שאין שום הבדל בעצמות פנימיותה בינה ובין האמת המוחלטה העליונה, כי באמת הכל מתאחד. אז הרב אומר לנו, הכל נמצא בתוך הנשמה שלך. אתם יודעות שבבוקר אנחנו אומרות, נשמה שנתת בי טהורה היא. אומרים חז"ל, היא בטהרתה עומדת. אולי אתמול התנהגתי לא יפה. אולי אתמול עשיתי דברים שלא הייתי צריכה לעשות. זה לא פוגע בנשמה. הנשמה זה משהו מהעולמות העליונים שהגיע אליי, והוא כולו טהרה, והוא כולו קדושה. ולשם אנחנו צריכות להגיע, לשם נחזור וחזרה למי שאנחנו באמת. מה ילמד אותנו? אומר לנו הרב, התורה, קודם כל תקשיבי לתורה. התורה זה בצד של השכל, בדרך השכל, הלימוד. התפילה, התפילה זה עבודה שבלב, זה דרך הרגש. והמעשים הטובים זה המעשה. אז יש לנו שביל של שכל ושביל של רגש ושביל של מעשה, וכל אחת צריכה עכשיו לצאת למסע. למסע של עצמה אל עצמה. וחוני מבקש שאל תוותרי על שום פרט של חלום, שום פרט, שום נקודה, שום פינה מהחלום, אל תוותרי, תאמיני בחלום שלך, ריבונו של עולם מחכה לך. אז נתפלל שנזכה בעזרת השם באמת כל אחת להיות מי שהיא, בקצב שלה ובדרך שלה ועם החלומות שלה, ושאף אחת לא תדחוק את החברה שלה, תני לה מקום, תני לה מרחב, שגם אנחנו בעצמנו לא נדחוק את עצמנו. בעזרת השם אם נקשיב טוב טוב, אז גם נלך ונצליח, בעזרת השם. אז שנזכה להיות תלמידות של חוני המאגר.